כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רבותיי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי חי בניסן תשע"ה, מסכת כתובות, דף סמך דלת. מועדים לשמחה, מאזיני רדיו קול חי, אתם מכוונים על התדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו. המביאה עליכם מדי בוקר וכל שכן בימי חול המועד את דבר השם בסייעת הדשמיא הגדולה, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מחר יוטט בניסן וביום חמישי חף בניסן, ערב שביעי של פסח. שביעי של פסח אינו חג בפני עצמו, כי שמיני עצרת של חג הסוכות, אלא הוא סיומו של חג הפסח, ולכן אין אומרים בו שהחיינו בקידוש. שביעי של פסח יום שנעשו בו ניסים לאבותינו על הים, והתורה ציוותה עליו, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. ברוב המקומות שנזכר בתורה הציווי על יום טוב ראשון של פסח, נשמח לו גם זכר ליציאת מצרים. ואולם לציווי לחוג בקדושה את שביעי של פסח, לא נשמח בשום מקום זכר לנס שהיה באותו היום, נס הים. וכן כשהתורה מספרת על הנס גופה בפרשת בשלח, אין שם שום זכר ליום שבו היה הנס, וגם אין זכר לחג זה. אכן, כבר נזכר שלא ניתן חג לישראל לזכר מפלת אויבינו, אלא על הישועה שנעשתה לישראל בלבד. שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, ואף ישראל הן עושים להם שמחה על כך. לפיכך נאמרה להם לישראל מצוות יום טוב אחרון של פסח, לפני שידעו שביום זה עתידים המצרים לטבוע בים. ולפיכך מעלימה התורה גם אחרי כן את הקשר שבין קדושת חג זה עם קריאת ים סוף, ועיקר השמחה שישראל שמחים ביום זה, הוא על השירה שמשה ובני ישראל אמרו באותו היום ברוח הקודש, וזכו ששירתם נקבעה בתורה לעולמי עד, והקדוש ברוך הוא וכל פמליותיו הקשיבו לשירתם. דבר זה שקריאת ים סוף הייתה בשביעי של פסח, לא ניתן להיכתב בתורה מן הטעם האמור לעיל, אבל ידענו במסורת שכך היה. ולאחר שהתירו לתורה שבעל פה שתיכתב גם היא, כבר ידענו גם מן הספר הכתוב. לפי המכילתא בפרשת בשלח, כך היה סדר המאורעות בימים שבין ראשון לשביעי של פסח. כל הימים שהיה משה מדבר עם פרעה לא דיבר, אלא שילכו ישראל דרך שלושת ימים במדבר לזבוח, כדי שיהיו ישראל נעשים בני חורין בדבר השם ולא יהיו עבדים משוחררים על פי פרעה. כאשר יצאו, ידע פרעה שאין בדעתם לשוב, והשם אלוקיהם שעשה להם ניסים כאלה במצרים, הוא יזון ויפרנס אותם גם במדבר. אלא שהיה מחשב בליבו, הרי לא ביקשו יותר מדרך שלושה ימים, והרי אני כאילו מחזיק עדיין שטר חוב עליהם. לכן שלח עמהם שליחים רצים שיבואו אליו ממחנה ישראל להודיע מה הם עושים, ובני ישראל לא עקבו מללכת איתם. בבוקרו של יום תתוו בניסן יצאו כל צבאות השם מרמסס, ובאותו היום באו לסוכות שם מקיפם השם שבעה ענני כבוד. באותו יום חמישי בשבת היה. למחרת בתזיין בניסן ושישי בשבת נסו מסוכות וחנו באיתם בקצה המדבר, ויוזיין בניסן ויום השבת ישבו תחתם ולא נסעו. בחי בניסן היום הזה, ביציאת מצרים, היה יום ראשון בשבוע, התחילו ישראל מתקנים כליהם ומציעים באמתם לצאת. אמרו להם אותם איקטורין, אותם שליחים רצים שנתלוו עליהם, תמו ימי שחרוכם, והעת לכם עתה לחזור למצרים, שאמרתם דרך שלושת ימים נלך. אמרו להם ישראל, כשיצאנו, וכי ברשות פרעה יצאנו, ביד רמה יצאנו. אמרו להם האיקטורין, רוצים, לא רוצים, סופכם לקיים דבר מלכות. עמדו עליהם ישראל, עיקו מהם, הרגו מהם, פצעו מהם, והלכו הנשארים והגידו לפרו. לאחר שהלכו היקטורין בחצי היום של חי בניסן ואחד בשבת, אמר להם משה לישראל, חזרו לאחוריכם לצד מצרים, שלא יאמר פרו שאתם בורחים, אלא ישיג אתכם קרוב לארצו, ואם יש בידו למחות, יבוא וימחה. תקע משה בקרן השופר עד שחזרו לפני פי החירות מהלך יום וחצי ממצרים. כיוון שתקע, התחילו מחוסרי אמונה תולשים שערותיהם ומקרעים בגדיהם, שחשבו עתה יחזירי משה למצרים. עד שאמר להם משה, מפי הגבורה נאמר לי שאתם בני חורין. וזה שאנו חוזרים לפתות ליבם של מצרים לעטעותם. שאו היקטורין בדרכם יום וחצי יום, ולסוף יום יוטט בניסן ושני בשבת, באו אל פרו ויגידו לו כי ברח העם. וביום חף בניסן ושלישי בשבת, ויאסור פרו את רכבו ואת עמו לקח עמו, וירדוף אחרי בני ישראל וישיגו אותם חונים על הים על פי החירות, ופרו יקריב לסוף אותו יום. בליל שביעי של פסח, אור ליום חף א' בניסן ורביעי בשבת, ירדו לים ובשחרית עלו מן הים. ויראו את היד הגדולה אשר עשה במצרים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. ביום זה חף א' בניסן, 81 שנה לפני שעמדו ישראל על הים, מושלח משה ליאור מפני גזירת פרו. כדברי רבי חנינא בר פפא במסכת סוטה דף י"ב עמוד ב', אותו היום חף א' בניסן היה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה ביום זה? וביום זה לפני שנה אחת, הלך משה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא ממדיין למצרים להוציא את ישראל משם, כי בתתוו בניסן נגלה עליו הקדוש ברוך הוא מן הסנה, והיה משדל אותו לקבל עליו את השליחות הזו במשך שבעה ימים. שבעה ימים אלה הם ימי הפסח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, בשמחה ובטוב ליבב, כפל כפליים בימי החג הזה, אנחנו פונים אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לרפואתו השלימה במהירה של רבי ברוך בן מרים, שבורא עולם ורופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח לו מהירה רפואה שלימה בתוך שער חולי עמך ישראל. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף סמך ג' ממסכת כתובות. השאלה הראשונה ששאלנו, מדוע נדר שנדר קל בסבוע יש לו הפרה? והתשובה, רבי עקיבא פתח לו פתח והוא אינו נחשב הפתח הזה לנולד. כי אומר תוספות, דרך בהולך ללמוד תורה שנעשה אדם גדול. ועוד שגם קל בסבוע עצמו תלה נדרו שהוא לא מסכים שביתו תינשא לרבי עקיבא באם הוא לא יעשה חכם. שאלה שנייה, האם בן עזאי נשא אישה? התשובה, תוספות אומר שהוא הרס את ביתו של רבי עקיבא ולא נשא. שאלה שלישית, מה זה מורדת ומה דינה? התשובה, לרב אונה מורדת מתשמיש ולרבי יוסי בר חנינה מורדת ממלאכה. ופוחתין לה מכתובתה שבעה דינרים לשבת, לשבוע, ולרבי יהודה שבעה טרפיקין. השאלה הרביעית, מה דין מורדת שאמרה מה יש עליי? התשובה היא יוצאת בלא כתובה. והשאלה האחרונה, מה דין מורדת שתפסה נכסים לכתובתה? התשובה, רב הנסתפק האם הפסידה בלדותיה, ובתפסה, אין מוציאים, אבל לכתחילה אין מדפיסים לה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דף סמך ג' ממסכת כתובות הדף אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, חי בניסן תשע"ה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ג' דחול המועד, ג' לעומר. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף סמך דלת, ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך דלת, עמוד א', 7 שורות מתחילת העמוד, מן המילים, אמר רב טובי בר קיסנה, אמר שמואל. כותבין איגרת מרד על ארוסה, ואין כותבים איגרת מרד על שומרת יבם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. עומדת הגמרא לדון בדין איגרת מרד, ואיגרת מרד הוא שטר שכותבים בית דין לבעל על אשתו, ומפרשים בו בשטר הזה שהאישה מרדה על בעלה, והיא הבעל פוחת מכתובתה כדי שלא תוכל האישה לטעון לא מרדתי על בעלי ותטבע את כתובתה. וכן כותבים בית דין איגרת מרד לאישה על בעלה שמרד בה, ומפרשים בה שהבעל מרד על אשתו והיא הבעל מוסיף על כתובתה כדי שלא יוכל הבעל לטעון לא מרדתי בה ולא יוסיף לה על כתובתה. על פי השיטה המקובצת, איגרת מרד אינה מוזכרת ברמב״ם בטור ובשולחן ערוך. וכך אומרת הגמרא, אמר רב טובי בר קיסנה אמר שמואל, אומר רב טובי בר קיסנה בשמו של שמואל, כותבים איגרת מרד על ארוסה אם הגיע הזמנה להינשא, והיא ממענת להינשא, ונזכיר שזמנה של ארוסה להינשא, י"ב חודש לבתולה ו-30 יום לאלמנה מאז שהם התארסו. ואין כותבים איגרת מרד על שומרת יבם, על אף שאינה רוצה להתייבם. מקשה הגמרא על דברי שמואל מי טבעי, שנינו בברייתא. לעיל בדף סמך ג' עמוד א', הדין האמור שאישה המורדת על בעלה פוחתים לה מכתובתה, אומרת הברייתא, אחת לי ארוסה ונשואה. דין אחד הוא בארוסה שאינה רוצה להינשא, ובנשואה, אפילו אם היא נידה ואפילו אם היא חולה ואפילו שומרת יבם שאינה רוצה להתייבם, בכל המקרים הללו פוחתים לה מכתובתה. הרי לנו שגם לשומרת יבם פוחתים מכתובתה, אז מדוע אמר שמואל שאין כותבים עליה איגרת מרד? שכן אם פוחתים לה מכתובתה, אין טעם לומר שלא יכתבו עליה איגרת מרד. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא ששנינו בה שאף שומרת יבם היא בדין מורדת, מדובר שטבע אותה, הוא היבם את השומרת יבם להתייבם לו, והיא מורדת בו ואינה רוצה. ומדובר או כשהיא רוצה לחלוץ, או כשאינה רוצה לא לחלוץ ולא להתייבם. שבזה דינה כמורדת ופוחתים לה מכתובתה, ולפיכך כותבים עליה איגרת מרד. כאן דברי שמואל שאמר שאין כותבים איגרת מרד על שומרת יבם, והיינו שאינה נחשבת כמורדת, מדובר שטבעה היא אותו שייבם אותה והוא מורד בה ולא רוצה ליבמה. בזה אין דינו כמורד שיוסיפו לה על כתובתה. מדוע לא? ואמר אף תחליפה ברבים יאמר שמואל, טבע הוא את יבמתו שתתייבם לו והיא מורדת ואינה רוצה, נזקקין לו לכתוב לו איגרת מרד עליה ולפחות מכתובתה. אבל אם טבעה היא את היבם שייבם אותה והוא מורד ואינו רוצה, אין נזקקין לה לכתוב לה איגרת מרד עליו ולא אוסיף על כתובתה. מה ההבדל ביניהם אם היא מסרבת או הוא מסרב? הגמרא תפרש בהמשך. שואלת הגמרא על התירוץ הזה, במה יוקימת להדה שמואל? במה העמדת את דברי שמואל שאין כותבים איגרת מרד על יבמה? בשטבעה היא אותו שייבם אותה והוא מורד בה ואינו רוצה. ואם כן, גם דברי שמואל שכותבים איגרת מרד על ארוסה, עוסקים כשטבעה היא אותו שיישא אותה והוא מורד בה ואינו רוצה. אם כן, ההיא, מה שאמר שמואל, כותבים איגרת מרד על ארוסה, לארוסה מבא אליי. היה שמואל צריך לומר, כותבים איגרת מרד לארוסה, שכן לא מדובר כשהאישה מורדת על בעלה והוא כותב עליה איגרת מרד, אלא מדובר כשהוא מורד בה וכותבים לה איגרת מרד על בעלה. מתרצת הגמרא, הלא קשיא, זו אינה קושיה. תני, תשנה בדברי שמואל, אכן כותבים איגרת מרד לארוסה. שואלת הגמרא, מה ישנה, במה שונה שומרת יבם דלו, שלא כותבים על יבמה איגרת מרד אם הוא אינו רוצה לייבם אותה, אין הטעם אלא משום דאמרינן לה, זיל לא מפקדת. אומרים לה לחי, כלומר שלא שומעים לטענותיה, כי אינך מצווה על פריה ורבייה, שכן אישה אינה מצווה על פריה ורבייה, ולכך, אף שהיבם שלך אינו רוצה לייבמך, אין לך טענה כלפיו, והוא אינו נחשב למורד בך. אם כן, ארוסה נמי, ארוסה גם כן נעימה לה, נאמר לה, זיל לא מפקדת, לחי, כלומר לא נשמע לטענותייך, כי אינך מצווה על פריה ורבייה, מדוע בארוסה, כשבעלה מסרב, הוא נחשב למורד, ואילו בשומרת יבם הוא אינו נחשב למורד? רוצה הגמרא ליישב ולומר, אלא תפרש בדברי שמואל, שכותבים איגרת מרד לארוסה, זה נאמר בארוסה הבאה מחמת טענה, שיש לה טענה מדוע רוצה היא להינשא, דאמרה, בעינה חוטרה לידה ומרה לקבורה, רוצה אני מקל לידי, וקרדום לצורך קבורתי, כלומר, אני מעוניינת שיהיה לי בן, שבזקנותי יחזיק בידי וישען עליו, וביום מותי יקברני, ולכך נזקקים לטענתה, והרוסה שאינו רוצה לשאת אותה, הרי הוא מורד בה. דוחה הגמרא ואומרת, החנמי, אם כך גם כן בשומרת יבם, צריך לפרש ששמואל דיבר בבא מחמת טענה, שהיא רוצה בן שיסעדנה בזקנותה ויקברנה לאחר מיטתה. ומדוע איפה שומרת יבם שאינו רוצה ליבמה אינו נחשב למורד בה? מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת תירוץ אחר בקושייה מהברייתא על שמואל ואומרת אלא אידי ואידי. בין בדברי הברייתא שאמרה ששומרת יבם הרי היא מורדת ובין בדברי שמואל שאמר ששומרת יבם אין היא מורדת. מדובר שטבע הוא אותה. ולא קשיה, אין סתירה בין הדברים. כאן דברי הברייתא שאמרה שהיא מורדת נאמרו כשהוא תובע אותה לחלוץ, והיא אינה מתרצית לו בחליצה, אלא רוצה שייבם אותה, הרי היא מורדת וכותבים עליה איגרת מרד. וכאן דברי שמואל שאמר שאינה מורדת, נאמרו כשהוא תובע אותה לייבם, ולכן אם אינה מתרצית אלא לחלוץ, אין היא מורדת. דאמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, תבע היבם את יבמתו לחלוץ, והיא אינה רוצה אלא להתייבם, נזקקין לו וכותבים לו עליה איגרת מרד. תבע היבם את יבמתו ליבם, והיא אינה רוצה אלא לחלוץ, אין נזקקים לו. ורשי מפרש אינה מורדת בכך, משום שדברי רבי יוחנן נשנו לפי משנה האחרונה, שחליצה קודמת לאיבום. לפי שאינו מתכוון באיבום לשם מצווה, ואומרים לו, לך וסע אישה אחרת. מקשה הגמרא על התירוץ, מה ישנה במה שונה כשתבעה יבם ליבם דלו, שלא כותבים עליה איגרת מרד, אין הטעם אלא משום דאמרינן לי, זיל ונסיב איתתה אחריתי. אומרים לו ליבם, לך ותסע אישה אחרת, וכיוון שיכול אתה לשאת אישה אחרת, אין היא מורדת במה שאינה מתרצית, להתייבם. אם כן, שומרת יבם שתבעה לחלוץ, נמי גם נאמר שאין היא מורדת במה שאינה רוצה לחלוץ אלא להתייבם, משום דני מלאי, זילו נסיב איתתה אחריתי, נאמר לו לך ותיסע אישה אחרת, וכיוון שיכול אתה לשאת אישה אחרת, אין היא מורדת במה שאינה רוצה לחלוץ, ואם כן, מהו החילוק בין ארוסה לשומרת יבם? אלא יש לך לומר שהיא מורדת, משום דאמר היבם, כשהשומרת יבם אינה רוצה לחלוץ לו, כיוון דאגידה בי, לא קייב ולי אחריתי. כיוון שהיא קשורה בי, לא נותנים לאישה אחרת, ולכן נזקקים לטענתו שהשומרת יבם מורדת בו, שמחמתה אינו יכול לשאת אישה. ואם כן קשה, החנמי, כאן גם בשומרת יבם שאינה רוצה להתייבם, גם נאמר שהיא מורדת, לפי שהיבם טוען, כיוון דאגידה בי, לא קייב ולי אחריתי. ומדוע שומרת יבם שאינה רוצה להתייבם, אין היא מורדת, ושומרת יבם שאינה רוצה לחלוץ, אנחנו אומרים שהיא כן מורדת. חוזרת בה הגמרא ומתרצת תירוץ אחר בקושייה מהברייתא על שמואל ואומרת אלא אידי ואידי, בין בדברי הברייתא שאמרה ששומרת יבם כותבים עליה איגרת מרד, ובין בדברי שמואל שאמר ששומרת יבם אין כותבים עליה איגרת מרד, מדובר שטבע הוא אותה ליבם. ולא קשי אין סתירה בין הדברים. כאן, הברייתא שאמרה ששומרת יבם כותבים עליה איגרת מרד אמורה כמשנה ראשונה, המובאת בסמוך שאמרו בה שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, ולכן, כיוון שאינה מתרצית לו להתייבם, כותבים עליה איגרת מרד. כאן, שמואל שאמר ששומרת יבם אין כותבים עליה איגרת מרד, הורה את דבריו כמשנה האחרונה המובאת בסמוך שחליצה קודמת לייבום. ולכן, אף שאינה מתרצית לו בייבום, אין כותבים עליה איגרת מרד, כי הוא תובע שלא כמו שמצווה. דתנן, שנינו במשנה במסכת בכורות דף י"ג עמוד א', מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. משום שנאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ה', יבמה יבוא עליה וזו מצווה. או שלמדו כן מהכתוב, אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו. משמע שאם חפץ מצווה בייבום יותר מבחליצה. הלכה זו אמורה בראשונה כשהיו מתכוונים בייבום לשום מצווה, לפי שהיו האנשים כשירים. אבל עכשיו שאין מתכוונים בייבום לשום מצווה אלא לשם נוי או לשם אישות וכיוצא בזה, אמרו חכמים מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. לפי שהמייבם את יבמתו שלא לשם מצווה, פוגע בו באיסור אשת אח. כדברי אבא שאול במסכת יבמות דף למתת עמוד ב'. אומרת עכשיו הגמרא, חמש שורות לפני סוף דף סמך דלת עמוד א', שנינו במשנה, עד מתי הוא פוחת מדמי כתובתה ביותה מורדת, עד כנגד כתובתה. וכן המורד על אשתו מוסיפים על כתובתה שלושה דינרים בשבת. רבי יהודה אומר, שלושה טרפיקין. מבררת הגמרא מהי טרפיקין? מהו שיעור מטבע ששמו טרפיק? מבררת הגמרא, אמר אף שישת, אסתירה, סלע מדינה, היינו המטבע של ארץ ישראל וירושלים. שואלת הגמרא, וכמה שיעורו של אסתירה? משיבה הגמרא, פלגה דזוזה, חצי זוז. מביאה הגמרא ראיה לדבריו מהברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, רבי יהודה אומר המורד על אשתו מוסיפים לה על כתובתה בכל שבוע שלושה טרפיקין, שהן תשע מעין, שנמצא שמוסיפים לה מעה וחצי לכל יום ויום מימות השבוע, וכנגד שבת לא היו מוסיפים לה. נעשה את החשבון של המטבעות, סלע צורי יש בו ארבעה זוזים, ארבעה דינרים, בכל זוז יש 600, סלע מדינה שוויו חצי זוז צורי, 300, נמצא שהוא שמינית מסלע צורי. כסף צורי הוא כסף היוצא במדינת צורי, כפי שמפרש רש"י במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב' דיבור המתחיל, מנה של צורי. דנה עכשיו הגמרא, מדוע את האיש לא כונסים כנגד יום השבת? אמר לי רבי חייא בר יוסף לשמואל, מה ישנה איהו, מדוע שונה הוא הבעל, שכשאשתו מורדת בו פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרים, או טרפיקין לשבוע אחד כנגד כל יום, דיהבין עלי דשבת, שנותנים לו גם כנגד יום השבת שמורדת בו. ומה ישנה היא, מדוע שונה היא האישה שכשבעלה מורד בה, לא מוסיפים לה על כתובתה אלא שלושה דינרים או טרפיקין לשבוע, שנמצא דלא יהבין עלי דשבת, שלא נותנים לה גם כנגד יום השבת שהוא מורד בה. בוודאי שהשלושה דינרים הללו אכן אינם מתחלקים כנגד שבעה ימי השבוע, שכן בברייתא שהובאה קודם לכן אמר בי מפורש, תשע מעין, מעה וחצי לכל יום. ולא מסתבר לומר שכמו כן גם השבעה שפוחתים לה מכתובתה הם כנגד שישה ימים ולא כנגד יום השבת, מאחר שאם כן אתה זקוק לחלק את הטרפיקין ולא להשאירם בשלימותם. אבל בשלושה שמוסיפים לה, שעל כורך אתה זקוק לחלץ את הטרפיקין, מקשה הגמרא שיחלקום כנגד שבעה ימים ולא כנגד שישה. ענה לו שמואל לרבי חייא בר יוסף, אי דמפחת כפחית, הוא הבעל שפוחת לה מכתובתה כנגד כל יום שהיא מורדת, לא מחזה כשכר שבת, אינו נראה כמי שמסתכר בשבת, שעל ההסתכרות בשבת גזרו חכמים משום מקח וממקח וסחירות, ואף שגם מקח וממקח אסור משום גזירה שמה יכתוב, ייתכן שכוונת רשי בהסברו שאסור משום עובדין דחול, שנראה כמעשה חול. ואף שנוסף לו על ממונו באותה פחיתה, כיוון שכתובתה נמצאת בידו יחד עם שאר ממונו, לא נראה כמסתכר בשבת לפי שהוא תפוס בהם מתחילה. אבל היא עודו סופיק המוספה, היא האישה שמוסיפים לה על כתובתה כשהבעל מורד, אם היו מוסיפים לה גם כנגד יום השבת, מחזיק שכר שבת, נראה הדבר כאילו היא מסתכרת ביום השבת. ולפיכך אין מוסיפים לה אלא כנגד ששת ימי השבוע לבד משבת. ואף ששכר שבת בהבלעה מותר, ההוספה על כתובתה אינה בהבלעה לפי שמוסיפים לה כנגד כל יום ויום בנפרד. שכן היא מפסיקה ממרדה באמצע השבוע מפסידה, כנגד ימים שמרדה ולא מחשיבים את כל השבוע יחד. כך תוספות בדיבור המתחיל מחזיק שכר שבת. דנה הגמרא, מדוע החמירה המשנה במרד האישה יותר מבמרד האיש? מבררת הגמרא, אמר לי רבחיה בר יוסף לשמואל, מה בין מורד למורדת? כלומר, מדוע לאיש המורד באשתו מוסיפים לכתובתה רק שלושה דינרים או טרפיקין בשבוע, ואילו לאישה המורדת בבעלה פוחתים מכתובתה שבעה דינרים או טרפיקין בשבוע? מאיזה טעם קונסים אותה יותר מאשר קונסים אותו? מבארת הגמרא, אמר לי שמואל לרבחיה בר יוסף, צאו למד משוק של זונות. מי סוחר את מי? האיש סוחר את האישה. הרי שצערו של האיש בלא תשמיש מרובה מצערה, ולכן כנסו אותה הרבה. דבר אחר, זה יצרו מבחוץ, שכישויו ניכר והוא מתגנה, וזו יצרה מבפנים, ואינה מתגנת. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף סמך דלת עמוד ב'. כבר שנינו למעלה שבעל חייב במזונות אשתו ובסיפוק צרכיה. המשנה שלפנינו דנה בדין בעל שאינו שואה עם אשתו, אלא רוצה לספק לה את צרכיה כשאינו מצוי עמה יחד, כמה חייב לתת לה. כמו כן, כל אדם חייב לתת שיעורים אלו שנשנו במשנה לאשתו, כדברי הרמב״ם בלכות אישות פרק י' ב' הלכה יוד. ועוד תפרש המשנה מהו שיעור מעשה ידיים שהאישה חייבת לעשות לבעלה. וכך אומרת המשנה בדף סמך ד' עמוד ב'. המשרה את אשתו על ידי שליש, מי שנותן לאשתו את מזונותיה על ידי אפוטרופוס ואינה הולכת עמו לכל מקום שהוא הולך, לא יפחות לה למזונותיה בכל שבוע ושבוע משני קבין חיטין או מארבעה קבין שעורים. מחיטים יוצאת כמות קמח כפולה מאשר מסעורים. מאחר ובסעורים ישנה פסולת מרובה, ולפיכך צריך ליתן לה ארבעה קבין סעורים, אם אינו נותן לה שני קבין חיטים. אמר רבי יוסי, לא פסק לה סעורין, אלא רבי ישמעאל שהיה מתגורר סמוך לאדום. והגמרא תפרש מה כוונת רבי יוסי בדבריו אלו. ממשיכה המשנה ואומרת, ונותן לה למזונותיה בכל שבוע ושבוע, חצי קו קטנית וחצי לוג שמן וקו גרוגרות תאנים יבישות או משקל מנה 100 דינרים דבילה תאנים דרוסות. ואם אין לו תאנים ודבילות, פוסק לעומתן פירות ממקום אחר, פירות אחרים תחתיהם. נפרש את הפסקה הזו של הגמרא. דבר ראשון, מביאים הראשונים מהתלמוד הירושלמי, שכמו כן צריך לתת לה נר ופתילה וכוס חבית וגדירה, אלא שהתנא במשנה אינו שונה אלא דברי מאכל ולא דברים שהם הכשר מאכל. והרמב״ם כותב שהשמן הוא לאכילה ולהדלקת הנר. שואל המלאכת שלמה, כיצד יספיק לחצי לוג שמן לאכילה ולהדלקה? הוא כותב לחדש שצריך ליתן לחצי לוג לאכילה וחצי לוג להדלקה. ובקשר לתאנים, דרכם היה לייבש את התאנים ואחר כך לדרוס אותם בכלי עגול ולמוכרם במשקל. אותם תאנים דרוסות קרויות דבילות. הדבילה בימיהם הייתה נעשית מתאנים טובות ושמינות יותר משאר תאנים. ולכן שיעור התאנים במשנה הוא כמידת קו שהיא יתירה על משקל מנה שנאמר בדבילה. ממשיכה המשנה ואומרת, ונותן לה מיטה לשכב עליה, מפץ, מחצלת של גמי רכה להניח על המיטה, ומחצלת של קש קשה להניח על מיטתה. ונותן לה כיפה צעיף לראשה, כיסוי לראשה, וחגור, חגורה למותניה, לחגור בו על מותניה ממעל לבגדיה בשעת המלאכה. וזהו נותן לה בכל שנה ושנה. ונותן לה מנהלים חדשים ממועד למועד בכל מועד ומועד, פסח, שבועות וסוכות, וקהילים בגדים בשווי של 50 זוז משנה לשנה, בכל שנה ושנה. ואין נותנים לה את אותם הבגדים הנלקחים ב-50 זוז, לא חדשים בימות החמה, ולא שחקים, לא שחוקים, לא ישנים בימות הגשמים. בגדים חדשים בימות החמה קשים הם לה, ויפים הם לה בימות הגשמים. וכוונת המשנה שאם התחיל לתת לה בימות החמה, לא ייתן לה באותו זמן חדשים, ובימות הגשמים יהיו לה את בלעותם. וכן לא ייתן לה בימות הגשמים בלעות, ובימות החמה ייתן לה חדשים. אלא ייתן לה חדשים בימות הגשמים. אלא אומרת המשנה, נותן לה כלים חדשים בשווי של 50 זוז בימות הגשמים, והיא מתכסה בבלעותן בימות החמה. ולמרות שעברו ימות החמה וכעת הוא נותן לה בימות הגשמים בגדים חדשים, השחקים, הבגדים השחוקים שנשארו לה מימות החמה, הם שלה ואינה צריכה להשיב לו אותם. והגמרא תפרש למה האישה צריכה את אותם הבלעות. אומרת המשנה, נותן לה בכל שבוע ושבוע מאה כסף לצורכה, לצורך דברים קטנים, כגון פרוטה לכובס ולמרחץ, וכיוצא בהן. ואוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת. והגמרא תביא מחלוקת בביאור המשנה, אם אוכלת אמו זה כפשוטו, או שהוא בלשון נקייה כלפי תשמיש. רש"י כאן כותב שהיא אוכלת אמו בלילי שבת, לפי שהוא זמן עונה. אומרת המשנה, ואם אין נותן לה מאה כסף לצורכה, מותר מעשה ידיה שלה. מה שעשתה במעשה ידיה יתר על חיובה הקבוע לעשות לבעלה, הרי הוא שלה. כעת מפרשת המשנה את שיעור מעשה ידיים שאישה חייבת לעשות לבעלה. אחרי שאמרה המשנה שהמותר על חובת האישה במעשה ידיה הוא שלה, אם בעלה אינו נותן לה מאה כסף לצורכה, מפרשת המשנה כמה הוא חיובה לעשות לבעלה. אומרת המשנה, ומה היא עושה לו במעשה ידיה? צריכה היא לטוות כל שבוע משקל 5 סלעים חוטי שתי ביהודה, שהן משקל 10 סלעים בגליל. דהיינו שמשקל סלע ביהודה זה כמשקל 2 סלעים בגליל. ומשכך, משקל 5 סלעים ביהודה זה כמשקל 10 סלעים בגליל. או אומרת המשנה, שתהיה טובה לו משקל 10 סלעים חוטי ערב ביהודה, שהן משקל 20 סלעים בגליל. חוטי השתי הם קשים לתביעה כפליים מאשר חוטי ערב, ולפיכך יש לה לתוות עבורו פי 2 חוטי ערב אם אינה טובה עבורו חוטי הערב. חוטי השתי הם דקים מאוד, ואילו חוטי הערב הם עבים, ועל ידי דקותו קשה לתוותו. אומרת המשנה, ואם הייתה מיניקה, פוחתים לה מחיובה במעשה ידיה ומוסיפים לה יתר על מזונותיה. במה דברים אמורים שנותן לה? ככל השיעורים המפורשים בעני שבישראל, אבל במכובד, באדם עשיר, הכל לפי כבודו חייב לתת לה כפי עושרו. זוהי המשנה שלנו בדף סמך דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שבעל צריך לתת לאשתו עבור מזונותיה 2 קבין חיטים בכל שבוע. ובררת הגמרא מעני מתניתין, כמי מהתנאים סובר את משנתנו, לא כדעת רבי יוחנן בן ברוקה, ולא כדעת רבי שמעון. דתנן, שנינו משנה במסכת עירובין דף פי ב' עמוד ב'. אדם שחפץ בשבת ללכת יותר מ2,000 אמה מחוץ לעיר, ש2,000 אמה זה התחום שבו מותר לכל אדם לצאת סביב העיר, האדם הזה יכול להניח בתוך מרחק 2,000 אמה מהעיר מזון כשיעור שהתפרש במשנה להלן, ובכך קונה הוא שביטה באותו מקום. דהיינו שהשביטה נקנית לו על ידי שמאכלו שהוא צריך לשבת מונח לו שם. ואז הוא יכול להוסיף וללכת משם 2,000 אמה נוספים. וזהו עירובי תחומין. מפרשת המשנה, וכמה שיעורו של המזון שיש לו להניח לצורך עירובי תחומין. אומרת המשנה, פת המספקת למזון 2 סעודות לכל אחד ואחד שנותנים את העירובי תחומין בעבורו. כלומר, לא די בנתינת שיעור מזון 2 סעודות לצורך עירובי תחומין עבור כמה בני אדם, אלא עבור כל אחד ואחד יש צורך להניח מזון של 2 סעודות. מביאה המשנה מחלוקת כמה הוא שיעור פת למזון 2 סעודות. 2 סעודות הם כשיעור מזונו לחול בסעודות החול, ולא לשבת ולא לסעודות השבת. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שתי הסעודות הם כשיעור מזונו לשבת, לסעודות השבת, ולא לחול, ולא לסעודות החול. שיעורם של רבי מאיר ורבי יהודה אינו קבוע, אלא משתנה מאדם לאדם, כפי שיעור מאכלו בשבת לרבי מאיר, או ביום חול לרבי יהודה. וזה וזה, רבי מאיר ורבי יהודה, מתכוונים להקל ולהפחית בשיעור שצריך להניח לצורך העירובי תחומין. שרבי מאיר היה אוכל בשבת פת יותר מכפי אכילתו בימות החול, ולכך הקל ואמר שדי שיניח כמזונו ביום חול שהוא מועט. ורבי יהודה היה אוכל בימות החול פת יותר מכפי אכילתו בשבת, ולכך הקל ואמר שדי שיניח כמזונו לשבת שהוא מועט. רש"י מפרש שרבי מאיר היה אוכל בשבת פת יותר מאשר בחול, לפי שהיה אוכל את הפת עם כל המינים שהיו לפניו. ואילו רבי יהודה היה אוכל בחול יותר פת מאשר בשבת, לפי שבשבת היה שבע ממיני מעדנים. ובמסכת העירובין בדף פי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל מתכוונין, מפרש רש"י, שרבי מאיר סובר שכל אדם אוכל יותר בשבת משום שתבשילו מבוסם. ורב חלבסימה שכיח, אוכלים יותר כשהאוכל מבוסם. ואילו רבי יהודה סובר שכיוון שבשבת אוכלו שלוש סעודות, אינו אוכל הרבה בכל סעודה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שתי הסעודות הן בשיעור קצוב, שהוא כיכר הלקוח מן הנחתום בפונדיון, פונדיון זה שם של מטבע, מארבע סעין לסלע. כשמחיר ארבע סעין חיטים וסלע, נמצא ששיעור שתי סעודות הוא בעצם כיכר העשוי מחצי קו. נסביר, פונדיון הוא אחד חלקי 48 בסלע, לפי שבסלע יש ארבעה דינרים ובדינר יש 6 מאות, ובמאה יש 2 פונדיונין. בארבעה סעין יש 24 קבין, 48 חצאי קבין, לפי שבכל סעה יש 6 קבין. נמצא שכיכר הנקנה בפונדיון, שכאמור הוא אחד מממחת שבסלע, בזמן שארבעה סעין נקנין בסלע, יש בו חצי קו שהוא אחד מממחת בארבעה סעין. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, שתי הסעודות הם שתי ידות לכיכר משלוש כיכרות לקו, שתי שליש כיכר, כששלוש כיכרות כדוגמתו עשויות מקו אחד. נמצא ששיעור כיכר הוא שליש קו, ובכיכר יש שלוש סעודות, ושני שליש הכיכר הוא מזון שתי סעודות. מדברי רבי יוחנן ורבי שמעון נמצא שחוץ ממה שחלקו בשיעור המזון לעירוב, הרי שנחלקו גם בשיעור הכיכר. ומביאה המשנה שיעורים נוספים הנמדדים בכיכר הזו, כל אחד לפי השיעור שנתן בה. כלומר, אף שנחלקו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון בשיעור הכיכר, מכל מקום הכל מודים בשיעורים האמורים להלן, שמיד תביא הגמרא, שהם חצי כיכר או רבע כיכר או שמינית כיכר, אלא שכל אחד משער זאת בכיכר שלו. אומרת הגמרא, חצייה של כיכר זו ששיערו בה את העירוב הוא השיעור לבית המנוגה. אדם ששעה בבית התמה בתומת נגעים, והתורה אמרה שבית שיש בו נגע, כלומר שיש בו בקטלה וכשיעור שני גריסין זה בצד זה במראה ירקרק או אדמדם, הרי כולו תמה הוא ודרגת תומתו אב התומה. כל הנכנס לבית הזה הרי הוא תמה. אז אם כן, חצייה של כיכר זו ששיערו בה את העירוב הוא השיעור לבית המנוגה. אדם ששעה בבית התמה בתומת נגעים כשיעור זמן אכילת אותו חצי כיכר שהוא שיעור סעודה אחת, הרי בגדיו תמאים תומת שיבה. אדם שנכנס לבית המנוגה נטמא מיד, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק מ' ו' הבא אל הבית תטמא, אבל הבגדים אינם תמאים אלא עד שישעה בכדי אכילת פרס. וחכמים למדו כן מהפסוק, והאוכל בבית יחבס בגדיו, שאין הכוונה לאכילה ממש, אלא שאם שעה בבית כשיעור אכילה, הרי בגדיו שהוא לבוש בהם, תמאים. אבל בגדים שאינו לבוש בהם והם נמצאים על כתפיו, הרי הם תמאים מיד. ומפרש רש"י שאף של עניין עירוב אמר רבי שמעון שישנם שלוש סעודות בכיכר, ואילו לעניין תומת בית המנוגה ששיעורו הוא בכדי אכילת סעודה אחת, אמר שהשיעור הוא בכדי אכילת חצי כיכר ולא שליש כיכר, לפי שבכיכר יש בכדי שתי סעודות בינוניות, אבל עניין עירובי תחומין שיערו להקל ואמרו שדי בסעודה מצומצמת. והשיעור הזה של פרס האמור בכל השס, לעניין שיית זמן של אכילה כגון מצוות אכילת מצה או איסורי אכילה, נקרא פרס על שם ששיעורו בפרוסה, כלומר, בחצי כיכר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וחצי חצייה של כיכר זו הוא השיעור לפסול את הגבייה. אדם שאכל כשיעור הזה אוכלים טמאים, נפסלה גבייתו, דהיינו נפסלה גופו, מלאכול בתרומה עד שיתבול. וזוהי גזרת חכמים שיתמה האדם, שכן מהתורה, אוכל לא מתמה אדם. ושיעור חצי חצייה הוא לרבי שמעון, שתי ביצים, שכן הכיכר עשוי משליש קו, ובקו ישנם 24 ביצים. נמצא שהכיכר היא 8 ביצים, וחצי חצייה הם שתי ביצים. עוד אומרת הגמרא, וחצי חצי חצייה של כיכר זו, הוא השיעור לקבל טומאת אוכלין, שמאכל בגודל זה הרי הוא מקבל טומאה, אבל פחות מכאן, אינו מקבל טומאה. אם כן, לדעת רבי שמעון, שיעור חצי חצי חצייה הוא ביצה אחת. ומה שאמרו בכל מקום ששיעור טומאת אוכלין כביצה, נאמר לפי דעתו של רבי שמעון. מסיימת אם כך הגמרא את דבריה ואומרת, מני, כדעת מי, הולכת משנתנו האומרת שבעל צריך לתת לאשתו שני קבין חיטין למזונותיה בכל שבוע. ובכל שבוע ישנם 14 סעודות, שתיים בכל יום. אי רבי יוחנן בן ברוקה, אם תסבור משנתנו כרבי יוחנן בן ברוקה שבקו יש 4 סעודות שלשיטתו כיכר עשוי מחצי קו ויש בו מזון לשתי סעודות, ואם כן בקו יש 4 סעודות, נמצא ששני קו תמנה אביין הם רק 8 סעודות, ולא די בכך לאישה, היא צריכה 14 סעודות לשבוע. ואם תסבור משנתנו כרבי שמעון שבקו יש 9 סעודות, כי לשיטתו בקו יש 3 כיכרות, ובכיכר יש מזון 3 סעודות, נמצא ששני קו תמנה ישרי אביין הם 18 סעודות, והאישה אינה צריכה יותר מ-14 סעודות. מתרצת הגמרא, לעולם משנתנו סוברת כרבי יוחנן בן ברוקה, ופירוש דברי רבי יוחנן בן ברוקה אינו כפי שאתה סבור ששתי סעודות עשויות הם מחצי קו, אלא כדי אמר רב חיסדא במסכת העירובין דף פי ב' עמוד ב', לתרץ קושייה אחרת בדברי רבי יוחנן בן ברוקה, צמאין שליש לחנווני, החנווני נוטל בשכר תרחתו שליש, דהיינו שהחנווני לקח 4 סעין חיטין בסלע ונוטל שליש מהם שכר תרחתו. נמצא שבחצי קו יש מזון 3 סעודות, 2 מהם הוא מוכר בפונדיון והאחד נוטל לעצמו. מהו החשבון? כשהחנווני קונה 4 סעין חיטים בסלע, הרי שבפונדיון שהוא 1 מ-48 בסלע, הוא קנה חצי קו שהוא 1 מ-48 מ-4 סעין הנמכרים בסלע. שליש החנווני מוריד בשכר תרחתו, נמצא שכשמוכר כיכר בפונדיון, יש בו רק 2/3 חצי קו. ובכיכר זו אמר רבי יוחנן בן ברוקה, שיש מזון 2 סעודות, הרי שבחצי קו יש 3 סעודות ובקו 6 סעודות. אם כן, החנמי, גם כאן במשנתנו, כיוון שהאישה הופעה את הפת בעצמה ואינה מפסידה את השליש שנוטל לחנווני, אם כן, הייתי טילטה שדי עליו, אבה שליש ותוסיף על מניין הסעודות שהיית סבור מתחילה שיש בקו 4, ויהיו 6 סעודות בקו. ובשני קבים שמקבלת בשבוע יש מזון ל-12 סעודות. וכשהגמרא אומרת להוסיף שליש או מחצה, היינו מלבר מבחוץ, כלומר מהסכום הכולל שהתקבל לאחר ההוספה. שואלת הגמרא, קטי עדיין תרתסרי אביין, יש 12 סעודות שאחרי הוספת שליש על ה-8 עדיין אין בידינו 14 סעודות עבור האישה למשך שבוע, אלא רק 12. ואם כן, משנתנו אינה מתיישבת עם רבי יוחנן בן ברוקה. מתרצת הגמרא, הרי שנינו במשנה אוכלת עמו לילי שבת. האישה אוכלת עם בעלה בליל שבת, ואת אותה סעודה הוא מביא מלבד מה שנותן לה 2 קבין חיטין. דוחה הגמרא, עדיין משנתנו אינה מתיישבת עם שיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה. למה? כי ניחא למאן דאמר, זה יהיה נוח ומובן. למאן דאמר שסובר שאכילה זו בלילי שבת המוזכרת במשנה היא באמת אכילה ממש? אלא למאן דאמר שאכילה זו המוזכרת במשנה היא רק תשמיש, מה איקה למאמר, מה יש לך לומר? הרי 12 סעודות הוא רק נותן לה, והיא זקוקה ל-14 סעודות. ועוד, גם אם תסבור שהאכילה המוזכרת במשנה היא אכילה ממש, עדיין רק תלי שרוויין, יש לה 13 סעודות, שכן הוא אוכל עימה רק בליל שבת, ויש לה עוד 12 סעודות שנתן לה, עדיין חסרה לה סעודה אחת, כי היא צריכה 14 סעודות למשך 7 ימים. מתרצת הגמרא, פירוש דברי רבי יוחנן בן ברוקה, אינו כפי שאתה סבור ששלוש סעודות עשויות הם מחצי קו, אלא כדאמר רב חיסדא, צמן מחצה לחנווני, החנווני נוטל בשכר טרחתו חצי, דהיינו שהחנווני לקח 4 סעין חיטים בסלע, ונוטל חצי מהם בשכר טרחתו, נמצא שבחצי קו ישנו מזון 4 סעודות, 2 מהם הוא מוכר בפונדיון, ושניים נוטל לעצמו. החנמי גם כאן במשנתנו, עטיה פלגה ושדי עליו, אבי מחצה ותוסיף על מניין הסעודות, שהיית סבור מתחילה שיש בקו 4, והם יהיו 8 סעודות בקו. ובשני קבין שהיא מקבלת, יש 16 סעודות. לפני שממשיכה הגמרא בביאור המשנה, מקשה הגמרא על שתי הממרות האחרונות שהובאו בשם רב חיסדא. קשיא דרב חיסדא דרב חיסדא. סתירה בדברי רב חיסדא. במקום אחד אמר רב חיסדא שהחנווני מסתכר שליש, ואילו במקום אחר אמר רב חיסדא שהחנווני מסתכר מחצה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. אבי הטרא דאיי וציווי. דברי רבי יוחנן שאמר שהחנווני מסתכר שליש, אמורים במקום שמי שמוכר את החיטים נותן עיצים לחנווני לצורך אפיית הכיכרות. באטרא דלא יאבי ציווי. דברי רבי יוחנן שהחנווני מסתכר מחצה, אמורים במקום שמי שמוכר את החיטים אינו נותן עיצים לחנווני, ולפיכך חנווני נוטל מחצה בגלל הוצאותיו לקניית העיצים, כלומר שהוא ממעט בשיעור הכיכרות. ואף שגם האישה זקוקה לעיצים כדי לאפות, ואם כן קשה שעדיין חסר לה משיעור מזונותיה, התשובה היא שהבעל נותן לה עיצים בנפרד. והמשנה לא מזכירה את החיוב הזה, כפי שלא הזכירה את החיוב לתת לה נר ועוד דברים אחרים. כעת חוזרת הגמרא לבאר את האמור במשנתנו ומקשה, היא אחי אם כן שיש להוסיף מחצה, שצרי אביין, יש לה בעצם 16 סעודות, מה שהיא מקבלת מבעלה, שכן הבעל נותן לה שני קבין. בכל קו יש מזון ל8 סעודות. מדוע האישה צריכה יותר מ-14 סעודות לשבוע? מבררת הגמרא, כמן, כדעת מי תפרש את המשנה, וכי כרבי חידקא דאמר 4 סעודות חייב אדם לאכול בשבת? חכמים ורב חידקא נחלקו במסכת שבת דף קי"ז עמוד ב' כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת. חכמים אומרים 3, ורב חידקא אומר 4. גם חכמים וגם רבי חידקא דרשו את הפסוק האמור לעניין המן בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ה, יאכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. חכמים דרשו מהמילה היום שנכפלה בפסוק 3 פעמים שיש חובה לאכול 3 סעודות בשבת, ולא רבי חידקא אומר ש3 פעמים היום שנאמרו בפסוק הכוונה לבד מהסעודה שאכלו בליל שבת. ולפיכך לשיטתו של רבי חידקא, צריכה אישה 16 סעודות בכל שבוע, 12 לימות החול, ועוד 4 סעודות לשבת. אבל שואלת הגמרא, לא מסתבר לומר שהתנא יסתום ויסבור כדעתו של רבי חידקא. ולפני שנביא את תירוץ הגמרא, נביא את שאלת התוספות. מקשים התוספות, בדיבור המתחיל כמן כרבי חידקא, גם לרבי חידקא לא מתיישבת המשנה שלנו, שכן יש מן דאמר שאוכלת עמו לילי שבת, היינו אכילה ממש, ואם כן די לה ב-15 סעודות, שכן את הסעודה הנוספת הבעל מביא עמו. אומר התוספות שאכן יכולה הייתה הגמרא להקשות כך, ולפי המסקנה זה מיושב שכל הסעודות המיותרות הם עבור האורחים. ואילו הרמב"ן כותב שייתכן לומר שאף למן דאמר שבליל שבת האישה אוכלת אכילה ממש עם בעלה, שהיא אוכלת עמו ומשלה אוכלת, ואין הוא מביא את הסעודה בעבורה. אם כן, מיישבת הגמרא ואומרת אפילו תימא רבנן, ניתן להעמיד את משנתנו לא כמו רבי חידקא אלא כמו רבנן, שרק 3 סעודות צריך אדם לאכול בשבת, ולפיכך צריכה אישה בעצם רק 15 סעודות בשבוע. אבל דל חדה לאורחי ופרחי, אורד סעודה אחת שהיא צריכה כדי לתת לאורחים, ולכן היא צריכה 16 סעודות בשבוע. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, מעתה שהבאת את התירוץ הזה ואמרת שיש לתת לסעודה יתירה כדי שיהיה לה לתת לאורחים, אפילו תימה אתה יכול להעמיד את משנתנו כרבי שמעון שבשני קו יש מזון 18 סעודות. ובכל זאת, לפי רבנן ששלוש סעודות חייב אדם לאכול בשבת, דל תלת לאורחי או פרחי. הורד שלוש מהם שהיא צריכה לתת אותם לאורחים, ואז יישארו לה 15 סעודות. לחבי חיתקה, שסובר שארבע סעודות חייב אדם לאכול בשבת, דל תרתי לאורחי או פרחי, תוריד שתיים מהם שהיא צריכה לתת אותם לאורחים, וישארו להם 16 סעודות לעצמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לא יפחות לה משני קבין חיטין או מארבעה קבין סעורין. אמר רבי יוסי, לא פסק סעורין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום. הבינה הגמרא שכוונת רבי יוסי שרק רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום פסק שאפשר לתת סעורים. מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי, אלא וכי רק באדום הוא דאכלין סעורים, אבל בכולי עלמא בכל העולם לא אכלי סעורים, הרי גם בכל העולם אוכלים סעורים. מדוע אמר רבי יוסי שרק באדום פוסקים סעורים? מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רבי יוסי, לתנא קמא שאמר ששיעור הפסיקה בסעורים כפול מהחיטים, לא פסק בסעורים בשיעור כפליים בחיטין, אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום, מפני שסעורים אדומיות רעות הן. אבל במקומות אחרים אינו צריך לתת לסעורים כפליים מהחיטים, אלא מוסיף על החיטים בשיעור אחר, כפי ראות בית הדין. אומרת הגמרא שנינו במשנה ונותן לה חצי קו קטנית וחצי לוג שמן וקו גרוגרות או מנה דבילה. ואילו אומרת הגמרא שבעל צריך לתת לאישה יין לא קטן, היא לא כתוב במשנה. אם כך מסייע לי זה לשיטת רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, אין פוסקים יינות לאישה. משום שהיין מרגילה לתאוות תשמיש. ואם תאמר שמצינו בפסוק בספר הושע, פרק ב' פסוק ז', שאישה אומרת, אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. והכתוב נאמר בנבואת הושע, שאמר לו הקדוש ברוך הוא שבעתיד, ירבו למאות בני ישראל, והתקבצו יחד בני יהודה וישראל, וישימו עליהם ראש אחד, ובאותה עת יקבלם הקדוש ברוך הוא, ומוכיחם הקדוש ברוך הוא על שעזבו אותו, ושיחזרו בתשובה. והנבואה הזו נאמרה בדרך משל על אישה הזונה תחת בעלה. לכאורה הבינה הגמרא ששיקויי המופיע בפסוק משמעותו יין, הרי שדרך האישה לשתות יין. אומרת הגמרא אין הפירוש כן, על השיקויי היינו דברים שהאישה משתוקקת עליהן, ומה עינינו, מה הם? תכשיטין. אומרת הגמרא דרש רבי יהודה איש כבר נביריה, ואמרי לה איש כפר נפור חיל. מניין שאין פוסקים יינות לאישה, שנאמר בספר שמואל א' פרק א' פסוק ט', ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו. הפסוק מספר שלאלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה, ולפנינה היו ילדים, וחנה הייתה עקרה, ואלקנה עלה עם נשותיו ובניו ובנותיו לשילו למזבח. שם היה המשכן באותה עת. הוא חילק מבשר הקורבנות לפנינה וצאצאיה, ולחנה נתן מנה כפולה, כי היא אהבה. ופנינה הייתה מצערת את חנה, וחנה בכתה ולא רצתה לאכול, וכך היה מדי שנה בשנה. והכתוב אומר שאחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, בא חנה למשכן, והתפללה לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, שתו נאמר, ולא שתות. כי הדיוק הוא ממה שהיה צריך לכתוב אחרי אוכלה ואחרי שתותה. ואם נאמר אחרי שתו ולא שתות, הרי שרק בעלה שתה יין ולא היא. מכאן למדנו שאין דרכה של אישה לשתות יין, ולפיכך אין פוסקין יינות לאישה. מקשה הגמרא, אלא מעתה אכלה ולא אכל אחינמי. האם גם בזה נדרוש כך ונאמר שלא פוסקים מה אכל לאיש? והרי ודאי אין הדבר כן, ואי אפשר לדייק כך מלשון הפסוק, שכן ברור שאלקנה עצמו אכל. מתרץ את הגמרא, אנן מדשן יקרא בדיבורי כאמרינן, אנו שאמרנו לדרוש כך ממה ששינה כתוב בדבריו, מכדי בגבה כעסיק ועתי. אלו בא בחנה עוסק הפסוק ומספר שהיא קמה אחרי אוכלה בשילו. מה הייתה משני? מדוע שינה כתוב בלשונו ואמר שתו, שהלשון הזו מתפרשת כלפי בעלה? שמה מינה? שתו, האיש דרכו לשתות יין ולא שתות, והאישה אין דרכה בשתיית יין. מקשה הגמרא על רבי אלעזר שאמר שאין פוסקים יין לאישה. מיטיבי שנינו בברית האלמנה ניזונת מנכסי יתומים, אם הייתה רגילה לשתות יין בחיי בעלה, נותנים לה. הרי לנו שפוסקים יין לאישה, וקשה על רבי אלעזר שאמר שלא פוסקים יין לאישה. תרץ את הגמרא רגילה שייני. רגילה זה שונה. אם היא רגילה בשתיית יין, אכן פוסקים ליין משום שהיין אינו חידוש בעבורה, ואינו מזיח את ליבה. אמר רב חיננה בר כהנא, אמר שמואל, אישה הרגילה בשתיית יין נותנים לה כוס אחד, ואישה שאינה רגילה בשתיית יין נותנים לה שני כוסות. מייקה אמר, מברר את הגמרא, הרי מסתבר לומר להפך, שאישה שרגילה נותנים לה שתיים ושאינה רגילה נותנים לה אחת. מפרש את הגמרא, אמר רבי אחי כאמר, אישה הרגילה כשהיא בפני בעלה לשתות שני כוסות יין, כשהיא שלא בפני בעלה נותנים לה רק כוס יין אחת. ואם היא אישה שאינה רגילה לשתות כשהיא בפני בעלה אלא כוס אחד יין, כשהיא שלא בפני בעלה אין נותנים לה כל עיקר. וכך מתפרשים דברי שמואל לפי ביורו של אביי. רגילה נותנים לה כוס אחת, מי שהיא רגילה בפני בעלה בשתי כוסות שלא בפני בעלה נותנים לה כוס אחת, שאינה רגילה נותנים לה שתי כוסות, שאינה רגילה שיתנו לה שתי כוסות בפני בעלה אלא כוס אחת, אז שלא בפני בעלה אין נותנים לה כל עיקר. תירוץ נוסף מביאה הגמרא והיא באה תימה, אם תרצה אמור מה שאמרו בברייתא שאישה רגילה נותנים לה, היינו שנותנים לה יין לציקי גדירה, להטעים את התבשיל, אבל לשתות לא. ואמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, מעשה בקלתו של נקדימון בן גוריון, שהיה עשיר ובעל נכסים, שפסקו לחכמים שייתן לה היבם החייב במזונותיה, שעתיים יין לציקי גדירה מערב שבת, לערב שבת, שהייתה צריכה שיעור רב כל כך לצורך בני בית רבים שהיו לה. אמרה להן קלתו של הקדימון בן גוריון לחכמים, כך תפסקו לבנותיכם. היא ברכה אותם שיפסקו כך לבנותיכם שיעור מרובה מרוב עושר. תנה, נאמר בברית השומרת יבם הייתה, ולפיכך לא ענו אחרי האמן, כי לא רצו שתהיינה בנותיהן שומרות יבם. הביאה הגמרא ברייתא בעניין שתיית יין לאישה, תנא כוס אחד יין יפה לאישה. שתתה שניים ניבולו לה, שתתה שלושה תובעת בפה את התשמיש, שתתה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת. אמר רבא, לא שנו את כל דברי הברייתא הללו, אלא שאין בעלה אימה. אבל בעלה אימה להתלן בה, אין לנו בזה כלומר מותרת היא ביין משום שבעלה משמרה. שואלת הגמרא, והרי חנה דבעלה אלקנה אימה אבי, הוא היה איתה, ומדוע הפסוק אומר שלא שתתה יין? מתרצת הגמרא, אחסנה היא שייני, המתחסן אצל אחרים שונה הוא, ולכן אף שבעלה היה אימה, הייתה אסורה בשתיית יין. שעל אותם איסור שתיית יין לאישה משום תאוות תשמיש, וכשבעלה אימה יכולה להיזקק לו, אבל כשמחסנאים באחסניה ואינה יכולה להיזקק לו, אסורה בשתיית היין. אומרת הגמרא, דאמר אבונה, מניין לאחסנה היא שאסור בתשמיש המיטה, שנאמר בספר שמואל א', פרק א', פסוק י', וישכימו בבוקר וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה השם. הפסוק הזה אמור, אחרי שעלי הכהן ראה את חנה מתפללת רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, וחנה התפללה שיפקדנה השם בבנים, וחשבה עלי לשיקורה. אמרה לו חנה, אינני שיקורה אלא קשת רוח אנוכי ושפכתי נפשי לפני השם. מברך אותה עילי שייתן לה השם את בקשתה. ואחרי כן מספר הפסוק שחזרה עם בעלה אל קנה לביתם. מדייק את הגמרא מהפסוק הזה, אשתאין מעיקרה לו, דווקא עכשיו כשהגיעו לביתם ידע אל קנה את חנה אשתו. אבל מתחילה כשהיו אחסנאים ולא היו בביתם ולא ידע, לפי שהדבר אסור משום צניעות. כמו כן גם אישה מתחסנת אצל אחרים, אף שהיא עם בעלה, אסורה בשתיית היין. הביאה הגמרא מעשה בעניין פסיקת יין לאישה. חומה דוויתו דאביי, הייתה אשתו של אביי שקראו לה חומה, עתה היא לקמי דרבה, באה לפני רבה לאחר מיטת בעלה, אמרה לה, פסוק לי מזוינת, תפסוק לי מזונות מנכסי בעלי, פסק לה. ואכן רבה פסק לה, אמרה לו, פסוק לי בנוסף לכך גם חמרה גם יין. אמר לה, ידנה ביבה, נחמני דלא אבשתי חמרה. יודע אני באביי שלא היה שותה יין לפי שהיה עני, ומכיוון שכן אינך רגילה בשתיית יין, ואינך זכאית לפסיקת יין למזונות מתוך ממונו, מתוך נכסיו. אמרה לי, חיי דמר היא נשבעה בחיי רבה, דאב משקילי בשופרזי כהי, שהיו משקין אותו יין בגביעים ארוכים כשיעור זה, והיא הרתה לו את הכמות על ידי המטה וזרוע. בעד דקמח ולאי, כשהרתה לו את עידת המתה וזרועה, יגאל לידרה, התגלתה זרועה, נפל נאורה בבית דינה, נהיה אור בבית הדין של רבה, כי ידה הייתה מביהיקה המחמת יופיה. קם רבה על לביתי, עמד רבה והלך לביתו, טבעה לאשתו שהייתה בת רב חיסדה לתשמיש, אמרה לי בת רב חיסדה, מן אבי העידנה בבית דינה, מי היה היום בבית הדין שלפיכך אתה תובע אותי? אמר לחומה דוויתו דה אביי, אשתו של אביי. נפקה הבטרי יצא אשתו של רבה אחרי חומה אלמנת אביי, מחתה לה בקולפה דשידה דה אפקה לה מכולה מחוזה, הקטה אותה במנעול של ארגז, עד שהוציאה אותה מכל העיר מחוזה. אמרה לה אשת רבה לאשת אביי, קטלת לכתלתה ואתת למיקטה לחרינה? הרקת שלושה אנשים שהיו נשואים לך, ואת באה כעת להרוג אדם אחר על ידי שאת מראה את יופייך, וירצה להינסה לך? והגמרה במסכת יבמות דף סמך דלת עמוד ב', פוסקת שאסור להינסה לאישה קטלנית מי שמתו בעליה, ונחלקו שם חכמים ורבי שמעון בר גמליאל, אי מתי אישה נחשבת לקטלנית? חכמים סוברים שאחרי שמתו לשני בעלים הרי היא מוחזקת לקטלנית, ורבן שמעון בר גמליאל סובר שרק אחרי שמתו לשלושה בעלים הרי היא מוחזקת לקטלנית. והגמרה מספרת שאביי סמך על דעתו של רבן שמעון בר גמליאל ונשא את חומה שכבר מתו לה שני בעלים. מעשה נוסף מספרת הגמרה, דוויתו דרב יוסף ברי דרבה, אשתו של רב יוסף בנו של רבה, עתאי לקמי דרב נחמיה ברי דרב יוסף, בא לפני רב נחמיה בנו של רב יוסף לאחר מיטת בעלה, אמרה לי פסוק לי מזונה, תפסוק לי מזונות מנכסי בעלי המת. פסק לה. אמרה לו פסוק לי בנוסף לכך גם חמרה, גם יין. פסק לה. אמר לה ידענה בהו בבני מחוזה דשתו חמרה, יודע אני בבני מחוזה ששם הייתה מתגוררת שהם רגילים בשתיית יין ולכן צריך לפסוק לה יין. מעשה נוסף מספרת הגמרא, דוויתו דרב יוסף ברי דרב מנשה מדוויל, אשתו של רב יוסף בנו של רב מנשה ממקום ששמו דוויל, עתאי לקמי דרב יוסף, בא לפני רב יוסף לאחר מיטת בעלה, אמרה לי פסוק לי מזונה, תפסוק לי מזונות מנכסי בעלי המת. פסק לה. אמרה לו פסוק לי בנוסף לכך גם חמרה גם יין. פסק לה. אמרה לו פסוק לי שיראי, תפסוק לי בגדים חשובים. אמר לה שיראי, למה? מדוע את זקוקה לבגדים חשובים כל כך? אמרה לי צריכה אני בגדים חשובים בשביל שלא יתבזה מכבודי הראשון לך בפניך ולחברך ולחברורך ובפני חבריך. לכן אני צריכה את הבגדים החשובים הללו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך דלת עם חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, באיזו טענה באה אישה רוצה להינשא? שאלה שנייה, מה עדיפה, חליצה או ייבום? שאלה שלישית, האם מוסיפים ומפחיתים למורד ומורדת גם על יום השבת? שאלה רביעית, מה הפירוש חציה לבית המנוגע? השאלה האחרונה, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, חי בניסן תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, את דף סמך דלת ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, י"ט בניסן תשע"ה, דלת בחול המועד פסח תשע"ה, עם דף סמך ה' ממסכת כתובות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מועדים שיהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.